שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם מאת רבנו הגדול המהר"ל מפראג, ואנחנו בנתיב הצדק, אם אני לא טועה בפרק ב'. אינני יכול להגיד לכם באיזה עמוד זה במהדורת ברקוביץ', מאחר ואין לי ספר. יש פתאום, וואו, מדהים. כן, הנה הגיע עכשיו, אנחנו בנתיב הצדק. זה, אנחנו בפרק ב', זה נכון. והגענו, לא, אנחנו בפרק ג' כבר. במהדורת ברקוביץ', זה בעמוד תבנונה. מה שאתה מחזיק איננו מהדורת ברקוביץ', כי היא מהדורת לונדון. זה בנתיב הצדק פרק ג', זה לא כזה מסובך למצוא. נתיב הצדק. אני לא יכול לקחת את העמוד, כי אין לי כאן מהדורת לונדון. אבל לא כל כך מסובך למצוא פה את נתיב הצדק, שהוא אחד האחרונים בספר. פרק ג', כזה מסובך למצוא, תגיד לי, מה קרה? מה זה פה? זה כזה, לא יאומן. מטרידים את הרב בדברים של מה בכלל. טוב, פרק ג', במסכת ביצה. אמר רבי חמה, חצובה מקטע רגליהם דרשעיה, נטיעה מקטע רגליהם דקסבעיה, ובוא לנידות, תורמסה, מקטע רגלן דסוהניהם של ישראל, שנאמר, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם, ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות, ויעזבו את השם, ולא עבדו. ממשמע שנאמר, ויעזבו את השם, איני יודע שלא עבדו, אלא מה תלמוד לומר שלא עבדו? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו כתורמוס זה, ששולקין אותו שבע פעמים ואוכלין לה בכינוח סעודה, לא עשאוני בניי. כלומר, יש פה דברים קשים נגד עוזבי השם. בא לבאר, גנות הרשעים, שתמצא בדברים הטבעיים, שאינם יוצאים מן היושר כלל, כל שכן באדם שהוא שכלי, שראוי שנמצא בו היושר. כן? ולכן, חצובה מקטע רגליהם דרשעיה, נטיעה מקטע רגליהם דקסבעיה ולנידות וכו'. בסדר? וכבר אמרנו, כי שם רשע נקרא דווקא על מי שיוצא חוץ מן היושר. ולכן אמרו, המגביע הידוע על חברו נקרא רשע, אפילו בהרמת יד בלבד, כלומר למרות שהוא לא הוריד את היד. ודבר זה מפני כי זה התחלת יציאה מן היושר, בהרמת ידו על חברו, ובפועל שלו, שהוא הרמת ידו, יוצא מן השיווי. ברור, זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים את הצדיק כמי שביושר, והרשע כמי שיוצא מן היושר, אז יותר שהרשע הוא כבר בהתחלת היציאה, שזה הרמת היד. וזה שאמר חצובה, שיש לו היושר, ואינו נוטה לכאן ולכאן כלל, הוא המקטע רגליהן דרשעיה. כלומר, כמה גדול העונש של רשעים היוצאים מן היושר מן השיווי, שהרי אתה רואה בדברים הטבעיים שתמצא בהם היושר, ומאחר שתמצא יושר אף בדברים הטבעיים, איך בבני אדם שהם שכליים, שראוי שיהיה בהם היושר והם יוצאים מן היושר. שעונש גדול עליהם, על שאינם יכולים לעמוד, ואילו לא היה נמצא יושר בדברים הטבעיים, היה אפשר שימצא אדם פתחון פה, כי האדם שהוא בעל טבע, אי אפשר שיהיה בו היושר, והרי דבר זה אינו, כי תמצא בדברים הטבעיים, היושר כמו חצובה. חצובה, כולם יודעים פה, למה? שהרי אני כבר מתחילת השיעור, מלמד טקסט שבו זה מתחיל מן המילה חצובה, ואף אחד לא שאל מה זה חצובה. סימן שכולם יודעים. אז תגיד אתה מה זה חצובה. אבל אז למה לא שאלת? טוב, אז זה אתה יודע. טוב, בסדר. חצובה זה חצב. חצב, זה הצמח, נקרא חצב.
מה קשר תומוס?
רגע, הם שואלים פה על החצב. אתה שואל על התומוס.
חצב הוא בעצם
ישר. ישר, יפה מאוד. לכן גם יהושע בן נון, כשחילק את הארץ, עשה נטיעה של חצבים, כדי שיהיה ברור איפה הגבול של כל אחד. ואז יוצא שהחצב הוא הסיבה לעונש על הרשעים. אם החצב ישר, אז מדוע אתה לא ישר? יותר מזה, זה גם מראה שאם מישהו ניסה לגנוב שטח, מגיע הסתיו, פתאום החצב יוצא, רואים שעברת את הגבול. זה הכוונה. מה אתה שואל על התורמוס? ודאי. תורמוס זה דבר שאי אפשר לאכול אותו, יש בו רעל. אבל אם שולקים אותו 7 פעמים, זה מתנקה מן הרעל, ואז אוכלים אותו בתור קינוח סעודה, כמו ג'אלה כזה. רגע. ובימי השופטים באו הרבה צרות על עם ישראל, יותר מ... כלומר, לפחות 7 צרות, באו הגויים מפה, גויים משם וזה, ולא חזרו בתשובה. זה כלומר, אפילו כתורמוס הזה, ששולקים אותו 7 פעמים ואוכלים אותו, כלומר, לא עשה אוני בניי. זה התלונה של הקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך הוא כמו תורמוס. כלומר, היה צריך, כלומר, אתם אומרים, זה מר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, קשה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי שבאו עליכם 7 צרות, כמו זה השליקה, אז היה צריך להיות שתאכלו את הטוב של השם, את טוב השם, ויוצא לפי זה שהתורמוס הזה זה הקדוש ברוך הוא.
אז למה זה קשור
יותר רצה? מה? כי נתיב הצדק, הצדק זה גורם לאדם להיות ישר. אם הוא ישר, הוא עובד רק את השם. כי השם אחד, בעוד שכל האלילים זה סטייה. זה סטייה מן הנקודה המרכזית. מובן? הוא עכשיו יסביר. הוא עכשיו מתחיל עם החצב, אחרי זה עם הנטייה, אחרי זה עם התורמוס. עכשיו, זה תכונה אופיינית למערל מפרק, יש לו סבלנות. זאת אומרת, הוא מתחיל בדבר אחד, אחר כך הדבר השני, רק אחר כך הדבר השלישי. ככה הוא, המערל. אתה מסיק מסקנות, פזיזות, שמכיוון שאמרתי על המערל שיש לו סבלנות, אתה מניח שאני אמרתי עליך שאין לך סבלנות. וזאת מניין לך. כן, מה אתה אומר?
מה זה קצוויה?
קצוויה זה הקצבים. כן. וכן נטיעה מקטר רגליהון דקצוויה ובועלי נידות, פירש רשי, שאמרה התורה 3 שנים יהיה לכם ערלים. אז זאת אומרת, אתה לא ממתין, הקצבים מוכנים למכור לך בשר שלא נשחט כראוי, כי הם ממהרים, כן? ואז אתה רואה שהנטיעה 3 שנים היא ממתינה, אותו דבר גם בועלי נידות, אין להם סבלנות עד שתהיה טהרה. אז זה בעצם דורש סבלנות. וכן נטיעה מקטר רגליון דקצוויה ובועלי נידות, פירש רשי ז"ל, פירש רשי שאמרה התורה 3 שנים יהיה לכם ערלים. ותימה, טיפוקלה מנידה האמורה בתורה. אז תגיד, מה אתה לומד מנטיעה? תלמד מאיסור נידה. גם זה כתוב בתורה. ויראה לומר, כי הנטייה עצמה אינה מוציאה פירות שלה בגימל שנים ראשונים שם של איסור, ואם הנטייה מוציאה פירות אינם כל כך הרבה כמו אחר כך, ומפני כי דבר זה נראה בנטייה. זאת אומרת, אדם שנוטע עצים יודע שבדרך כלל עצי פרי לא נוטים פירות טובים ב3 השנים הראשונות. לפחות השנתיים הראשונות הפירות או שלא יוצאים בכלל, או שהם בכמות קטנה ואינם מרועים לאכילה. היום יש כבר כל מיני שיטות פירות, מפתחים זנים שנותנים פירות כבר בשנה הראשונה, אבל זה לפני שעשו את כל העיבודים האלה, באמת, ממילא אי אפשר היה לאכול, מקטר רגליון זה של קצבים שאין ממתינים, ואוכלים קודם שנעשה היתר, כן, לפני שהוציאו את הדם וכדומה, ולפני שהוציאו את החלב, וכן בועלי נידות, קודם שתדבול.
למה זה קטר בועלי נידות? גם האישה,
היא, נכון, נכון. אז דיברו על הבעלים, בסדר. וכן, מה שאמר, תורמוסה, מקטר רגליון של סוניום של ישראל, יש לך להבין, איך אמר תורמוסה מקטר רגליון של סוניום של ישראל? וזה, כי בעלי עובדי עבודה זרה היו אומרים, כי השם יתברך רחוק מן האדם. ויש לעבוד הכוחות החיצונות, אשר הם קרובים אל האדם. כן, בשביל מה לפנות אל האינסוף. תפנה אל המלאכים, אל האלים, היותר קרובים אל האדם, אל השכלים הנבדלים. ועל זה אמר, אפילו כתורמוס הזה, לא עשו אותי בניי, שתורמוס הזה, גם כן אין טעמו מורגש, עד ששולקין אותו שבע פעמים. וכאשר שלקו אותו שבע פעמים, אז טעמו מורגש. טוב, נראה שהמהר"ל לא הכיר תורמוסים. התורמוס הוא גדל באזורים ים תיכוניים. פראג זה לא ים תיכוני, שם אין תורמוסים. כי הסיבה ששולקים את התורמוס, זה לא רק כדי שטעמו יהיה מורגש, זה כדי שיאכיל בכלל, כדי שלא ירעיל אותך. והתורמוס עצמו הוא מעט, ולכן אוכלים אותו בכינוח סעודה בלבד, כן? בסוף הסעודה מביאים כמה תורמוסים, כשכבר יש בטן מלאה. וישראל, אחר שהיו עובדים כל עבודה זרה, שהם כוחות החיצונות. ודבר זה נחשב כאילו מעלו בו יתברך. ועל ידי זה היה ראוי אחר כך לעבוד את השם יתברך. כלומר, אם כבר אתה עובד עבודה זרה, תשאיר משהו גם לקדוש ברוך הוא. למה לא? כן? הרי אתה עבדת לאל הזה, לאל הזה, לזה, וגם כזה. אחר שהיו עובדים קודם כל עבודה זרה, ולעבוד השם יתברך באחרונה, מעט גם כן. אף לפי דעתם שאמרו כי השם יתברך רחוק מן האדם. ופירוש זה ברור מאוד. כלומר, אדם עבד לארס ואפרודיטי וזהוס ופייסטוס ודיאנה וכו'. הוא עבד לכל האלים. אז אם כבר אתה מוכן לעבוד לכל האלים, אולי תעבוד גם לקדוש ברוך הוא. אגב, היה במצרים, בתקופה של התלמיים, וגם תחילת התקופה הרומית, עשו מקדש באלכסנדריה, שקראו לו המקדש של סרפיס. מקדש של סרפיס, זה שם, סרפיס זה אחד האלים במצרים, אבל הפכו את המקדש שלו למקדש קוסמופוליטי. ושם שמו גם פסל של זאוס, וגם של אלים רומאים, וגם של אלים מצריים, גם את הדמות של ישו, וגם את אלוהי ישראל. מה? הם עשו את זה, פשוט, מה, זה בעיה לעשות את זה? אני לא יודע מה הם עשו בדיוק, אבל הם רצו לעבוד את כולם. כלומר, היה איזו גישה קוסמופוליטית בסוף התקופה הרומית, או נגיד בתקופה הקיסרית. זה אחד הניסיונות האחרונים של האלילות להתקרב למונותאיזם. אז זה מה שאומר כאן את הגמרא. אולי, אם כבר אתם מוכנים לעבוד לכולם, למה לא לאלוהי ישראל? כן, בגלל שזה גלוי, כן. בפרי זה גלוי, ולכן העדיפו ללמוד מהנטייה מאשר מנידה אמורה בתורה. זה. ופירוש זה ברור מאוד כאשר תבין. כי התורמוס, אכילתו רחוק מן האדם, מה שצריך בישול שבע פעמים, ואז נשאר מעט ואוכלים אותו באחרונה, כפי מה שהוא רחוק מן האדם. ולכך אפילו היה כפי דעתם, כי השם יתברך רחוק מן האדם, היה להם לעבוד השם יתברך מעט, אחר שעבדו כל עבודה זרה. ודבר זה מקטע רגליהון דסוניהם של ישראל. מה איך? זה כוון המקטרג. מקטע רגליהון, הכוון מקטרג. בסדר? מה זה סוניהם של ישראל? זה ישראל, רק שלשון נקייה, כדי לא להגיד משהו רע על ישראל, אז אומרים סונאיהם של ישראל. טוב, אז זה דברים פשוטים, בסדר? אז אומר המהר"ל, הפירוש שלי ברור, הוא בפרק החליל. אמר אביי, אוי לרשע, אוי לשכנו. טוב לצדיק, טוב לשכנו. פירש רש"י ז"ל. דיבור המתחיל, אוי. בתורת כהנים וחילצו את האבנים. נגע של אבן שבמקצוע היו חולצין, אף על גב שהנגע לא נראה אלא בביתו של זה, מחמת שהייתה עינו צרה בחיליו, חברו לוקה בשבילו. מכאן אמרו, אוי לרשע, אוי לשכנו. וממילא, טוב לצדיק, טוב לשכנו, שהרי מידה טובה מרובה. בא לבאר. אז זה כאן דברי רשי, כן? עכשיו, המהר"ל מוסיף. בא לבאר, כי המתחבר אל רשע, נענש עמו, אז זה אותו לשכנו, אין הכוונה שכנו, שאין לו כל נגיע ברשע. יש לו קצת נגיע. הוא הייתה עינו צרה בכליו של חברו. לכן, כשמחלצים את האבנים, גם האבן שבמקצוע, הרי היא פה, היא מזיקה לשכן, נכון? תשאל אותו, הוא הרי לא שאל, סימן שהוא יודע. אתה רואה, הוא רוצה להציל אותך. כן, מקצוע הכוונה זווית. כן, למקצוע את המשכן. זאת אומרת שאם אדם צריך לחלץ את האבנים שיש בהם נגע צרעת, ובדיוק האבן שבמקצוע היא גם מחזיקה את הבית השני, אז זה מזיק לבית השני. אז זה נראה, אוי לרשע, אוי לשכנו. עכשיו, מה קרה לשכנו? הוא היה, אינו הייתה צרה בכליו. זאת אומרת, הוא מסתכל כל הזמן לבית של חברו, זה עין רע, לכן מגיע לו גם כן. זה קרה, אוי לשכנו, כן. מקצוע, הכוונה, דבר שהאדם מתמקצע בו, זאת אומרת שזה הפינה שלו, הנישה, אם תרצה, כן. אבל זה בעברית מודרנית. אצל חז"ל לא תמצא את המילה מקצוע במובן הזה. אומנות, מלאכה, כן, מלאכתו של האדם, זה מקצוע. מה? בעל הגולה. לא, בעל הגולה זה בעל עגלה במבטא יידישאי של מזרח אירופה. כן, לא בסדר, הוא פשוט כנראה לא יודע מה פירוש המילה בעל הגולה. כן, אז באתי לעזור לו. טוב. אז בא לבאר, כי המתחבר אל רשע נהנה שימו. ואף על גב, כי פסוק מלא הוא. בהתחברך לרשע פרץ השם מעשיך. אז בשביל מה אתה צריך לעשות לי דיוק מהאבן שבמקצוע? זה לא כתוב במפורש בתורה. אין? זה נראה מהפסוק וחילצו את האבנים. יש פסוק מפורש בדברי הימים. בהתחברך לרשע פרץ השם מעשיך. בא לומר, כי דבר זה נוהג. אגב, יש דבר שצריך לדעת. הרבה דרשות של חז"ל, בתורה, שנראות רחוקות מן הפשט, הם פסוקים מפורשים בנביאים. הרבה פעמים לא שמים לב לזה. כן? אומרים, איך חז"ל מצאו את זה? פשוט, הם לקחו את הפסוק של הנביא, ואומרים, הוא רמוז בתורה. וזה מה שכתוב, מקום אחד בגמרא, ליקה מידי. לא. זה הטעות, זה לא ככה כתוב. ליקה מידי, בנביאי וכתובי, דלה רמיזה באורייתא. זה הביטוי המקורי. וכן, שאומר, אתה לוקח פסוקים בנביאים, או בכתובים, ואתה מחפש איפה זה כתוב בתורה. זה כתוב בתורה, אבל צריך לדעת למצוא.
המשפט המוכר זה לא יקבילה ולא מיזה בורית, אבל
שיניתו את האמצע. זה נכון, אבל האם אני מחויב למנהג העולם או למקורות? מה אתה אומר? למקורות, נכון. בסדר. עכשיו, אז בא לומר, אז זאת אומרת, לכאורה, יהיה פה פסוק מפורש. בא לומר, כי דבר זה נוהג תמיד, ולא תאמר שהיה זה לפי שעה. רק מידה זאת נוהג תמיד. כלומר, תגיד, אולי באותו מקרה שמה שמלך יהודה התחבר למלך ישראל, אז זה מקרה מיוחד. לא, אז הוא אומר לך, לא, זה תמיד, כי זה כתוב בתורה, והתורה היא נצחית. כי כל דבר שיש לו חיבור וצירוף אל דבר, נחשב שהוא שייך לו. ולפיכך, כאשר הוא מצטרף אל הרע, יש לו עניין אחד עמו. עכשיו, בזמנו הייתה ממשלה, לפני הרבה שנים, שבה על מנת להישאר בשלטון, אחת המפלגות התחברה אל המפלגות הערביות. הרב צבי יהודה קוק אז יצא במסע חמור מאוד, הוא אמר, ממשלה כזאת לא תחזיק מעמד. אז אחר כך באמת היא לא החזיקה מעמד, נפלה, אז הוא אמר לתלמידים, וכי ראית בהם דבר רכוב שמחזיק מעמד? כן, אז גם פה, כלומר, יש התחברות, התחברות שלא יכולה להחזיק מעמד. וכן, אם הוא מצטרף אל הטוב, כאילו היה הטוב גם כן שייך אליו. למה אתה מתחבר אל הטוב? אתה לא כל כך טוב, אבל אתה מתחבר אל הטוב. סימן שהטוב חשוב לך. וכך, אוי לרשע, אוי לשכנו, טוב לצדיק, טוב לשכנו. אז זה לא, היה אפשר להסביר את זה בתור איזה מין אמונה תפלה. אתה גר ליד רשע, אוי לשכנו. לא, אז אומרים, לא. זה במידה ואתה מתחבר. התחברות מסוימת לא לרשע, אלא לרשע שבו, כלומר, לצד המקולקל שבו, אז אוי לרשע, אוי לשכנו, כי הוא לומד ממעשיו של הרשע. וכן אמרו, בפרק כמה דמכות, על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים, יקום דבר. אם יתקיים עדות בשניים, למה פרט לך הכתוב בשלושה? אלא להקיש שלושה לשניים. ומזה אנחנו לומדים, למשל, שאם העדות של השניים נפסלה, אז גם השלישי שהצטרף אל אותה העדות, אף על פי שאין לנו ראייה שהוא שקרן, הוא עדותו נפסלת. הוא גם פסול לעדות, בגלל שהוא הצטרף אל פסול העדות. רבי עקיבא אומר, לא בא השלישי אלא להחמיר עליו, לעשות דינו כיוצא בו. זאת אומרת, אם הם יתבררו כעדים זוממים, גם הוא הופך להיות עד זומם. אם ענה שכתוב לנטפל לעוברי עבירה, כעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם טוב לנטפל לעושה מצווה, כעושה מצווה. זה היה ויכוח כשקמה התנועה הציונית. יש, האם יראי השם התלבטו, האם להצטרף או שלא להצטרף. אלה שאמרו להצטרף אמרו, צריך להיות נטפל לעושה מצווה, הם עושים מצווה של להשיב את עם ישראל לארץ. אלה שאמרו, לא להצטרף, בגלל שהם עושים גם דברים רעים, ואסור להצטרף, אוי לרשע, אוי לשכנו. זה היה ויכוח. אגב, אז איך מכרים בדבר כזה? יש ירושלמי. תלמוד הירושלמי אומר, גדול קידוש השם מחילול השם. מה פירוש הדבר? ברור. וכי לא יכולנו לדעת. אלא כך מסבירים המפרשים, הקורבן העדה, שאם יש איזושהי סיטואציה שבה נעשה גם קידוש השם וגם חילול השם ביחד. האם להצטרף מפני קידוש השם או שלא להצטרף מפני חילול השם. על זה אומר הירושלמי, גדול קידוש השם בחילול השם. כלומר, צד קידוש השם גובר ואתה צריך להצטרף. הרב ציודה קוק היה מוסיף, גדול קידוש השם מחילול השם, שבא מתוך חילול השם. אם מתוך חילול השם נעשה קידוש השם, זה קידוש השם יותר גדול. דוגמה, אז תבונה שתיים נשים זונות לפני המלך ותעמודנה לפניו. קרב של שבוע שעבר. כן, אז מה יש שם? קודם כל, זה שיש זונות בעם ישראל, זה לא דבר טוב, זה חילול השם. ב' זה שזה מגיע עד המלך, זה הופך להיות ציבורי, כולם שומעים על זה. זה שלא יודעים בכלל מי האבא של הילדים, יותר חמור. זה שאחת נרדמת ותוך כדי תרדמה היא הורגת את הילד שלה, זה חילול השם בשלישית. זה שאחת גונבת את הילד של השנייה, עוד חילול השם. וכל זה מגיע לארמון המלך. והוא מתוך כך מוציא קידוש השם אדיר, כולם רואים את חוכמת שלמה וכו' וכו', ואז מלכותו, ותיקון מלכותו מאוד. זאת אומרת שזה קידוש השם שבא מחילול השם, זה יותר גדול. אז זה עד עכשיו דיברנו על הצדיק. עכשיו בואו נדבר קצת על הרשע. גדר הרשע. כאשר הוא יוצא בתוקף ובזרוע רמה שלו, נכנס לגבול חברו תכף ומיד, נקרא רשע. כי במה שיוצא לגבול אחר, בזה הוא רשע, שהוא בכוח זרוע שלו, נכנס לגבול אחר. זה הגדרה בסיסית של הרשע. אגב, מעניין, זה הרשע בבן אדם לחברו. לא רשע בבן אדם למקום. הרשע בבן אדם למקום, כבר דיברנו, יצא מן היושר. אבל כאן, במערכת יחסים בין בני אדם, אז זה שהוא לא מקבל את הגבול, כמו שגם ראינו עם החצבים.
מה זה גבול חברו? אם יש לו נזלת מים למעלה פעם אחר פעם, זה קרא הוא מסיק גבול חברו?
כן. למה יש לך כזאת? טוב, זה ברור. זה מה שנקרא נזקי שכנים. יש פרק שלם, מסכת בבא בתרא על זה. פרק ב', ששמו שם יפה, נכון? מה השם של פרק שני בבא בתרא? לא יחפור. כשמישהו אומר, מה אתה חופר? זה בא מהמשנה הזאת. השותפין זה הראשון. כן. אז נכן, מעניין, יש בתחילת ספר ויקרא, כתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן. נכון? אדם כי יקריב. אז חזל אומרים, מה זה אדם? אדם הראשון. אדם כי יקריב זה אדם הראשון. שמה אדם הראשון עשה? לא יקריב מן הגזל. למה לא יקריב מן הגזל? כי הכל היה שלו. ומזה אנחנו לומדים הלכה שבהמה גזולה פסולה לקורבן. זה מה שמצאת. אלא זה כנראה בא להגדיר מהי התרבות האנושית. התרבות האנושית זה הרכוש. כמו שמירת הרכוש. בניגוד לקומוניסטים הראשונים, כגון פרודון, שאמרו שהרכוש, הבעלות, זה ראשית הגזל, ושההידרדרות של האנושות החלה ברגע שאדם גידר איזשהו מקום ואמר זה שלי, אז דווקא חזל אמרו, השמירה על הערך של הרכוש של חברך, זה התחלת האנושיות. למה באמת? כי המושג של רכוש הוא מושג מופשט. כן? אתה אומר, זה שלי. מה עשה את זה לשלך? קנית. מה זה קנית? זה מוסכמה חברתית, שאם אתה נותן כך וכך כסף ולוקח את החפץ, זה שלך. אבל בעצם לא השתנה שום דבר בחפץ. יוצא לפי זה שהכלכלה היא מושג מופשט, ששייך לאדם כאישיות רוחנית. לעומת זה, המושגים של כלכלה לא קיימים אצל בעלי חיים. יד יכול שהוא משתלט על משהו, ספיימים גם מסמן טריטוריה. יש דבר כזה. אבל זה מאוד פרימיטיבי. אצל האדם, הממון זה דבר לגמרי רוחני. אני לוקח חתיכת נייר, שמצד השימוש שאפשר לעשות בה זה שימוש קטן מאוד, אולי אפשר לסגור צנצנת עם השטר הזה, אבל מכיוון שחתום על זה מיליון דולר, זה הופך להיות משמעותי. זאת אומרת, מה שמגדיר את מערכת היחסים בין בני אדם, לא כמערכת חייתית בהמית, כי אם כמערכת אנושית, זה הרכוש. יוצא לפי זה שהרשע מוגדר ראשית כל בחדירה אל התחום של האחר. עד כאן מובן? טוב. מאיפה? מההתחלה. בספר ויקרא, בהתחלה... מה? אז זה בדיוק מה שהתחלתי. כן, זאת אומרת, המושג של רכוש הוא מושג מופשט. וזה מותר האדם מן הבהמה. כן? כי הבהמות אינן מסוגלות למחשבה מופשטת. יש מחשבה פרגמטית. כן? אבל מחשבה מופשטת זה מיוחד לאדם. זה באחד הביטויים, זה מושג הרכוש. כי הרי בחפץ עצמו לא השתנה דבר. הרמב״ם אגב, בסוף מורה נבוכים, כשהוא דן בשאלה, מה תכלית החיים? אז הוא מביא שאחת הדעות זה שתכלית החיים זה לאסוף רכוש. אבל אומר הרמב״ם, זה לא יכול להיות שזה מטרת האדם, למרות שזה טוב, שיש לאדם כסף, יש לו אמצעים, אבל לא יכול להיות שזאת המטרה. מדוע? כי הגדרה של הרכוש, אומר הרמב״ם, זה רק דמיון. מה קבע שהדבר הזה הוא שלך? מוסכמה. יוצא לפי זה שלא ייתכן שהאדם ישקיע את כל כולו בדבר שהוא כל יסודו בדמיון. לכן, אף על פי שהרמב״ם לא מתנגד לזה שתהיה עשיר, אבל זה לא יכול להיות המטרה. כן? כי הדמיון זה לא מותר האדם. טוב, ובפרק שלישי, שם הוא מדבר על ארבע תכליות שונות, יש גם החמישית. כל המעוניין יקרא את מורה נבוכים, פרק אחרון. ובפרק שלישי דקידושין. רב גידל, או גידל, הווה מהפך בהרעה. אזל רבי אבא, זבנה. אזל רב גידל, קבלי לרבי זרע. אזל רבי זרע, וקבלי לרבי יצחק נפחה. אמר לי המתן, עד שיעלי מנו לרגל. כי סליק, אשכחה. אמר לי, אני המאפר בחררה, ובא אחר ונוטה למנו מאי. אמר לי, נקרא רשע. אלא אמר, מה הייתה עמה אביד אחי? אמר לי, לא ידעתי. אשתנה מנהדר נהלה. אמר לי, זבונה למזב נלה. דהרה כמה הייתה הוא? לה מסמנה מילתה. היא באה במתנה שקלה. רב גידל לנחית לה, דכתיב שונה מתנות יחיה. רבי אבא לנחית לה, משום שהפך ברב גידל. מר לא נחית לה, ומר לנחית לה, ומתקריה הרעה דרבנן. איזה סיפור יפה, נכון? כן, אפשר. טוב. אז תרגום. קודם כל, הוא בפרק... מה? כן, סיפור נדלן. כן. אז בואו נקרא, שוב, נתרגם לעברית, נכון? לעברית זה, אם אתה רוצה. בסדר. הוא בפרק שלישי לקידושין, דף נ"ט עמוד א', זה אתם יודעים. רב גידל, גם עד עכשיו, ברור. הווה מהפך בהרעה. היה מתעניין לקנות אדמה. מהפך הכוונה, הוא מתעניין כמה זה עולה, שוקל, כן. הוא עוד לא סגר שום דבר, אבל הוא מתעניין במקום. אז על רבי אבא אז בנה, ורבי אבא הלך וקנה. אז על רב גידל, קיבל רבי זרע, כלומר רב גידל הלך להתלונן אצל רבי זרע. מה, הוא לוקח לי את האדמה שאני מהפך בה? אז על רבי זרע, וקבל לרבי יצחק נפחה. הוא הלך וסיפר את זה לרבי יצחק נפחה, שידון בזה. כלומר, מה עושים? מה הדין? אמר לה, המתן עד שעלי מנו לרגל, זה בעברית. כי סליק כשעלה, אשכחה, מצא אותו. מה זה לרגל? אגב, זה לא רגל במובן של לעלות לבית המקדש, הם בבבל. אלא מה שיש לו שנקרא שבתא דריגלה, שהיו מתאספים בשבת אחת, או בשבוע, שבתא זה יכול להיות שבוע, שבו היו לומדים תורה בציבור, ברבים. והיו מה שנקרא סמינריונים כאלה, הרצאות. אז הוא אומר, תחכה, הוא יגיע. כי סליק, כשהגיע, אז כלומר, כשעלה רבי אבא, אשכחה, מצא אותו, אמר לי, שואל אותו ככה הדין, הוא לא יגיד, מה אתה עושה? הוא שואל אותו הלכה. כן, בעדינות. אני המהפך בחררה ובא אחר ונוטה למנו, מהי? מהי פירושו? מה? כן? אמר לי, נקרא רשע. ואלה, אז אם ככה, כן? מה אתה שואל?
מה זה
נקרא בחררה? אז זה, כי זה לא בארמית, לא תרגמתי. לא ביקשו, רק להתרגם את הארמית. אבל כיוון שאתה שואל, אני המהפך בחררה, הכוונה, הוא מצא איזה עוגת רצפים. כן? הוא מתעניין בה. הוא לא הרים אותה. הוא רוצה לאכול אותה. בא מישהו אחר, לוקח. אז על זה נקרא רשע. אני המהפך בחררה, נקרא רשע. כן? אז זה דברים שקורים אגב כל יום, שאדם רוצה לקנות איזשהו רכוש, איזה נדלן, מישהו אחר מתעניין, לוקח. קיצור, יש פה בעיה. יש פה בעיה. אמרנו, נקרא רשע. אבל אמר, מה איתה מעביד אחי? אז למה עשית את זה? אמר לי, לא ידעתי. אמר, לא, זה לא. אמר, לא, לא ידעתי. אשתה נעמה, נעדר נעלה. אני דווקא מוכן להחזיר. אמר לי, זבונלה מזבנלה, אני לא רוצה לקנות אותה. למה? דערקה מה איתה הוא, למסמנה מילתה. זה אדמה ראשונה. אז זה אדמה ראשונה, לא, זה לא סימן טוב. זה לא סימן טוב, שזה הרכוש הראשון שאני קונה בתור נדלן, לא טוב שזה יבוא בצורה כזו.
אבל אולי תצפל שהוא קנה, אני לא רוצה. לא, אם גידל היה מהפך בארץ, ועכשיו הוא תצפן ש...
כן, אז למה מלכתחילה הוא עושה?
אתה עכשיו רוצה...
הוא לא ידע. הוא לא ידע. טוב, בקיצור. היא באה במתנה שקלה, אבל אם הוא רוצה, אז שייקח במתנה. רב גידל לא נחית לה. כלומר, רב גידל בסוף לא רצה לקבל את המתנה, דכתיב, שונא מתנות יחיה. לא רוצה מתנות. רבי אבא, לנחית לה, משום שהפך ברב גידל. כלומר, אז באמת הוא חזר בתשובה, הוא לא רוצה לקחת אדמה שרב גידל התעניין בה. מר לנחית לה, ומר לנחית לה. אז אף אחד בסוף לא נכנס לשדה הזאת. ומתקריה, ארעה דרבנן. ואז קוראים למקום הזה, ארץ הרבנים. ארעה דרבנן. ונשאר. מה? שילב לה, המוכר מחר. המוכר קיבל את הכסף, זה בסדר. השאלה היא עכשיו, מי ייכנס לשדה הזאת? האם רב גידל שקיבל מתנה, או רבי אבא שקנה, אף אחד לא רוצה. בסדר? טוב. מה? התבזבז, אין מה לעשות. הם מוכנים להפסיד הרבה כסף, כדי לא לעשות משהו לא מוסרי. לא יקרה רשע, אבל הוא לא רוצה מתנות. כן, אבל עכשיו אם הוא ייקח, אז הוא רשע, אז הוא בסדר. במאמר הזה בא לבאר לך שם רשע על מה נופל. כלומר, בדרך אגב, כל הסיפור הזה זה כדי להסביר לך מה זה נקרא רשע. והיינו, מי שמתפשט בכוח שלו יותר מן הראוי, ונכנס לגבול אחר בכוח שלו, ולכך נקרא רשע. כי השם יתברך ברא את האדם, וחילק פרנסה לכל אחד ואחד, ולא ברא השם יתברך שיהיו שניים מתפרנסים מדבר אחד. רק שיהיה לכל אחד פרנסה מיוחדת. ואפילו שתי שערות אינם מתפרנסים ממקום אחד. כן? כלומר, לכל שערה יש גומה בפני עצמה בגוף של האדם. כי דעית פרק כמה דבטרה, אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, הרבה נימין בראתי, וכל אחד בראתי לו גומה. בפני עצמה, שלא ינקו שתיים מגומה אחת. שאלמלא יונקות מגומה אחת, מחשכות מאור עינו של אדם וכו'. ושם זה ביה שיוב אומר לקדוש ברוך הוא, שמה נתחלף לך איוב באויב. כן? כלומר, איוב אומר אני צדיק, אז למה קוראים לו כל הצרות האלה? אז הוא אומר, אולי חשבת, איוב זה אותיות אויב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה, אני נתתי לכל נימה את הגומה שלה, בין נימה לנימה, לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי, זה הסיפור שלו. ואם השם יתברך נתן לכל שיער ושיער יניקה בפני עצמה, כל שכן וקל וחומר. שהשם יתברך נתן לכל אדם יניקה בפני עצמו, כדי אמרי על מסרת יומא, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, משלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה. פירוש. עניין זה, כי השם יתברך סידר לכל אחד ואחד את מה שראוי לו. ואין אדם נוגע במוכן לחברו אשר סידר השם יתברך אליו. אגב, זה מה שרבי אברהם בן עזרא אומר על מצוות לא תחמוד. הוא אומר, מה, איך אפשר לקיים לא תחמוד? אני רואה משהו, אני חומד אותו. אומר רבי אברהם בן עזרא, אם אתה מעלה בדעתך שאין סיכוי שזה יגיע אליך, גם לא תחמוד אותו. כלומר, החמדה באה בגלל המחשבה שאני אשיג את זה. אבל אם אתה ברור לך שלא תשיג, אז החמדה לא קיים. ואם הוא נוגע במוכן לחברו, הרי נחשב זה כמו גזלה. ומשיכך אני המאפר בחרה, דבר זה הוא מוכן לחברו. ואם נוטלו, אין זה רק מצד שנוטל בכוח הוא זרוע רמה, שלא כמו שאמרנו, לכך נקרא רשע אשר יש לו זרוע רמה. ואמר אחריו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, כי כשם שהשם יתברך סידר פרטי המין. דיינו, כל אחד ואחד מה שראוי לו, ואין אחד נוגע במוכן לחברו, כך סידר כלל הדור שנתן להם מלך, והוא סידר כלל הדור, גם כן לפני עצמו, ומלכות נוגעת בחברתה. ושני דברים אלו הם שווים, האחד סדר הפרטי, והשני סדר הדור בכלל, כמובן החברה. כן? כלומר, מלכויות אומרות אחת לשנייה, אל תתערב לי בעניינים הפנימיים שלי. בעניינים הפנימיים שלי אני עושה מה שאני רוצה. בתחום שלך תעשה מה שאתה רוצה. יש מה שנקרא משפט בינלאומי, שזה חידוש של המאות שנים האחרונות. אגב, מי המציא את המשפט הבינלאומי? לא, זה, לא, זה הולנדי אחד ובריטי אחד. בחברו אותה, הם כתבו ספר למשפט בינלאומי, האנגלי קראו לו סלדן, וההולנדי קראו לו גרוטיוס, בהולנדי אומרים גרוטיוס, כן, ככה הם רואים, והם כתבו את הספר בלטינית, בהתבסס על שבע מצוות בני נוח. זה המקום. טוב, ולפיכך, מה? בשבע מצוות בני נוח יש שבע. לא יודע בדיוק, אני לא קראתי את הספר, אני יודע רק שהוא קיים. הוא תורגם לעברית אגב לאחרונה. ולפיכך, מי שהיה מהפך לקנות, ואחר יורד לקנות, נקרא רשע, לפי שהוא נכנס בגבול חברו. ומצד אחד יותר קשה כאשר הוא נכנס בגבול אחר מן הגזל. כי זה משנה סדר השם יתברך מה שחלק אל כל בריאה. כלומר, יש משהו יותר חמור בבחינת הרהור עבירה קשה מעבירה. יש דברים, ככל שדבר הוא יותר מופשט, הוא גם יותר חמור. והתוספות בקידושין פירשו דווקא כמו דבר זה, מפני שנמצא הרבה לקנות במקום אחר. אבל אם היה מחזר לזכות מן ההפקר וקדם וזכה בו אחר, לא אמרינן שנקרא רשע. כן? כלומר, אתה, לא תמיד יש הפקר. אז מצאתי עכשיו הפקר, אני יכול לזכות בו, למרות שמישהו אחר מתעניין בהפקר הזה. דהה, אמרי, על פרק המדוע המציע, ראה את המציע ונפל עליה, וקדם אחר וזכה בה, הרי הוא שלו.
מה העניין שפושב שאני שואפה מהרער במשהו? אני יודע
שהוא מהרער במשהו. לא, אבל צריך להיות איזושהי הצדקה. כן, כלומר, הוא רוצה לתת ממון על הדבר הזה.
מישהו רוצה
לראות דירות. כן, מישהו אחר, יש עוד דירות. יש עוד דירות.
אתה יודע שמישהו בא לפני.
לא, אתה לא אמור לדעת, אבל אם אתה יודע, אז אתה לא יכול לעשות את זה. ועוד.
למה זה יותר קשה
מהגזל? בגלל שזה משנה את הסדר. בגזל זה פריצת הסדר. מה שאין כן כאן, אני משתמש במשהו שהוא חוקי. אני שילמתי. זאת אומרת, בגזל זה עבירה מפורשת. מה שאין כן בהפך בחררה, בעצם לא עשיתי דבר שהוא נגד הדין. לכן זה יותר ערעור על הסדר, על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד את חלקו. ועוד אמרינן גבי פאה, פירסת ליטו עליה, מעבירין אותו אמנו, שמע מיני שמותר לאחר לזכות. ולפי זה צריך לפרש, שנקרא רשע, בשביל שאפשר שימצא הרבה מקום אחד. אבל לפי הפירוש אשר אמרנו, אין חילוק כלל, שעיקר הטעם כאשר הוא נכנס אל חיות חברו, לכך נקרא רשע. כלומר, המהר"ל חולק כאן על התוספות, ואני תמה על הראייה הראשונה, דאם נפל על המציאה ובאחר וקדם וזכה בה שהיא שלו, מינה לן שלא נקרא רשע. זה רק אומר שזה שלו. ועל הראייה השנייה, דלמה, פאה שנה, כיוון שהפאה הוא שייך לעניים, כי לעניי עולם זכתה התורה. ולפיכך כל הקודם זכה בו, ולא שייך בפאה שנכנס לגבול חברו. כלומר, שתי הראיות של התוספות נדחות על ידי המהר"ל. ואפילו אם נאמר דאין חילוק, וגם מאמרינן בהם דראה את המציאה ונפל עליה דמותר לזכות בו אחר לכתחילה, לא קשה מדי, זה לא נקרא אני המהפך בחררה, אלא בעוד שהוא מהפך בו לקנות ולזכות כדרך בני אדם והוא קדם וזכה בו. אבל זה שסבר כי בנפילה זאת כבר זכה, דאם לא כן היה לו להגביע, לכן לא נקרא אני המהפך, הוא מותר לזכות. וכן היי דפאה, עניין אחר, מפני שפירסת ליטו, סבר הוא שכבר זכה. וכי גוונה בוודאי לא נקרא אני המהפך בחררה, הוא מותר לאחר לזכות בה. כי אתה חשבת שכבר זכית וזה לא נכון. ולא קשי הכלל, כי לפירוש אשר אמרנו, מפני שהוא יורד לדבר שהוא מוכן אל אחר, ולכך דווקא כאשר הוא נוהג כסדר של עולם, דיינו לחזור על דבר אחד שהוא חיותו, בזה שייך לומר שהוא מוכן לחברו שהרי חזר אחריו, אבל זה אינו כסדר של עולם, כי הוא חושב כי בזה שפירסת ליטו על הפאה, או נופל על המציאה, הוא קונה אותה, וזה אינו, כלומר הוא טעה בדין, לכך לא שייך שהוא מוכן לחברו, הוא מותר לקח ממנו, והפירוש כמו שאמרנו. טוב, בקיצור, אנחנו כאן אומרים את העיקרון שהיציאה מן היושר זה מה שעושה את האדם לרשע, ואילו היושר זה מה שעושה את האדם לצדיק שלום. אי אפשר עכשיו, מיותר, כי נגמר השיעור. לא, לא, לא נכון.